בסדר, אז אנחנו כמעט סיימנו את ג', בואו נקפוץ לפסקה ה'. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אהבת כל האדם בייחוד ואהבת כל העמים כולם, חפץ עילוים ותקומתם הרוחנית והחומרית. והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. טוב, המשפט הבא קצת יותר יחדד את זה. אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו להשם קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, בלא אהבה פנימית מעומקי לב ונפש, להטיב לעמים כולם, לשפר את קנייניהם, לאשר את חייהם. תכונה זו היא שמסגלת את רוחה דמלכה משיחה לחול על ישראל. ולכן בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, הרינו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה, שהיא מרתקת בחוזקה את האיגוד של עמים רבים, גם בהווה ובייחוד בימים מקדם שהייתה זוהמת העולם יותר מסואבת. אבל עלינו לדעת כי נקודת חיים אור וקודש תמיד לא זזה מהצלם האלוהי שנחנן, מלשון חנינה, שנחנן בו האדם בכללו. וכוננו כל עם ולשון, כל אחד לפי ערכו, וגרעין קודש זה ירומם את הכל. ומתוך נקודת חיים זו אנו חפצים את העילוי הגמור שיחול בעולם, את אור הצדק והמשרים, המתאחד עם האות והתפארת, עם הגבורה והנצח והשלמת היצור כולו, והאדם וכל אגפיו בתחילה. זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל שברוח השם עלינו, הננו הולכים ומעוררים אותה לחיים מעשיים ורוחניים. טוב, אז גם בסוגיה הזאת כבר עסקנו, אבל בואו ניגע בסוגיה הזאת מהפסקה הזאת. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. כל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בה הופעת בורא. לא משנה האם היא מגלה את ההופעה הזאת בפועל או לא. לא משנה האם יש לה בחירה חופשית לגלות את זה או לא. אלא כל בריאה באשר היא בריאה, החל מהדומם לסוגה ועד האדם לסוגה והבריאות שלמעלה מהעולם שלנו, ודאי שיש בורא בבריאה. וכמו שאמרנו פעם, אמר מישהו הברקה, למה הבריאה נקראת בריאה? כי היא תמיד בריאה. גם כשהיא נראית חולה, אז היא תמיד בריאה. זאת אומרת, תמיד הבורא נמצא בתוכה. בין אם הבריאה חושפת את הבריאות שלה, בין אם הבריאה בוחרת להיות חולה. לא משנה. אבל הבורא תמיד נמצא בבריאה. ולכן אדם אמוני, הוא אוהב את הבריאה. הוא רוצה לגלות ולהיות שייך, ולגלות את התוך האלוהי הנמצא בבריאה. לכן נקודת המוצא האמונית הבסיסית של אדם מאמין, זה שהוא רוצה להתחבר אל הבריאה. הוא צריך להתחבר בצורה נכונה. הוא צריך לדעת את הכישלונות הפוטנציאליים. הוא צריך לדעת להכיר את הבעיות ולהתרחק מהם, בסדר. אבל נקודת המוצא הבסיסית, זה שהבריאה לא מפחידה אותו. הבריאה לא מאיימת עליו. נקודת המוצא הבסיסית זה לא איזושהי חרדה מהמציאות. אלא עבדו את השם בשמחה. ולכן, נכון שלכל מפגש צריכים להיות, או צריכות להיות גבולות גזרה, וגבולות הגזרה זה סוג של זהירות שאנחנו צריכים לדעת איפה כן ואיפה לא, זה נכון, אבל בנקודת הבסיס, בנקודת המוצא הבסיסית, אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. ולכן היסוד הבסיסי שמנו אדם נפגש אל החיים, זה אהבה, זה חיבור, זה קשר, זה שייכות, זה לא יראה, זה לא פחד, זה לא ניתוק, זה לא הבדלה, זה לא חציצה. זאת נקודה מאוד מאוד עקרונית, הנקודה הזאת. מה הגישה הבסיסית שלי לחיים? האם הגישה הבסיסית שלי לחיים היא גישה של שייכות וחיבור? כי בעצם הגרעין האלוהי נמצא בכל סוג של בריאה. נכון שיכול להיות שאותו גרעין מלופף בהרבה מאוד מעטפות מקולקלות, זה נכון. אבל נקודת המוצא הבסיסית שלי זה השייכות אל הטוב האלוהי הנמצא בכל דבר. ולכן המשפט הזה הוא משפט פשוט, אבל הוא מאוד חשוב. אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. האם האדם ניגש אל החיים ממקום של אהבה או ממקום של יראה? את זה האדם יודע בעצמו. האם האדם ניגש אל החיים ממקום של אמונה או ממקום של חששות? את זה האדם יודע בעצמו. אני אומר עוד פעם, זה לא שאנחנו לא צריכים את העירה במקביל, בנוסף לאהבה, ברור שכן. זה לא שאנחנו לא צריכים ליצור גבולות גזרה ולהיות חרדים מפני התפרצות הגבולות האלה ביחס לגרעין החיובי, ברור שכן. אבל השאלה, מה נקודת המוצא? מה היחס? אדם קם בבוקר, הוא שמח שהוא פוגש את העולם, או שהוא מפחד מהעולם הזה? אני אומר את זה רגע בצורה מאוד ילדותית, מאוד שטחית, בסדר? על פי הספרים כתוב שכשאדם ישן, לפחות חלק מהאדם, חלק מהמציאות האנושית, לא כולם זוכים לזה, אז הנשמה שלו הייתה במרומי שמיים, וזכתה למה שזכתה. שהיא חוזרת בבוקר, נקרא לזה הביתה, לבית בעולם הזה, אז היא עכשיו נכנסת לתוך העולם החומרי. האם כשאדם מקבל את נשמתו בחזרה, הוא באמת אומר מודה אני? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי. לאן החזרת אותה? לתוך העולם החומרי, לתוך העולם הטבעי, לתוך העולם המוגבל, לתוך העולם שבתוכו יכולה לא להתגלות. האם באמת אדם שמח שהוא קיבל את נשמתו בחזרה? או שמצד האמת הוא היה מעדיף ליצור איזו הבדלה, איזו חציצה בין הקודש לחול, בין העולם האלוהי לעולם הטבעי, ולכן היה מעדיף, לו היו שואלים את נשמתו, או את עצמו, היה מעדיף להישאר שם. ולכן הוא לא שמח לקום בבוקר. זאת שאלה שכל אחד מאיתנו צריך לענות עליה ברמה הכי פשוטה. אז נכון שמבחינת השייכות אל העולם היותר טהור, זה ודאי בעולם עליון. אבל אם הקב"ה ברא את העולם הזה, אז הקב"ה חפץ בעולם הזה, הוא חפץ שנגלה את הטוב האלוהי שנמצא פה. ולכן אדם שהגישה הבסיסית שלו היא גישה לגלות את הבורא בבריאה, אז הוא יהיה מלא אהבה. ולכן האהבה הזאת תהיה, כמו שכאן הרב כותב, חיה בלב ובנשמה. לא רק חיה בנשמה, חיה גם בלב. חיה לא רק בעולמות רוחניים, אלא חיה גם בעולמות רוחניים שמתגלים בעולמות חומריים. וזה מורכב. ויש הרבה בעיות כתוצאה מהמורכבות הזאת, זה נכון, אנחנו לא מרחפים, אנחנו יודעים באיזה עולם אנחנו חיים. אבל אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. זה דברים פשוטים כל כך, אבל דברים בסיסיים ביותר. כשאדם ניגש אל העולם הזה, הוא ניגש למאבק, הוא ניגש למלחמה, הוא ניגש מתוך הבדלה, הוא ניגש מתוך פחד. באמת, אני לא רוצה חד ושלום להיות מכוון את עצמי לציבור שמגדיר את עצמו בצורה כזאת, אני גם לא מתכוון לזה, אבל האם הגישה הבסיסית היא להיות חרד מן העולם? האם אני בחרדה מהעולם? הגישה הבסיסית היא לא להיות חרד. יש החרדים לדבר השם, אבל יש שיבדו את השם בשמחה. זה גם נכון. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד עקרונית. לכן אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. כמובן, ככל שמדרגת החיים יותר מתעלה, כך הגילוי האלוהי שבתוכה הוא יותר גבוה. כך הפוטנציאל של הגילוי האלוהי הזה ובניין העולם דרכו הוא הרבה יותר מצוי. לכן, נכון שאנחנו אוהבים את כל הבריות, ולכן גם את המיקרופון הזה אנחנו אוהבים, במדרגת אהבת המיקרופון יותר. אבל אהבת, ולכן לא נזרוק אותו לרצפה ונערוך אותו. דרך אגב, זה לא מצחיק. בספר החינוך הוא כותב שהיסוד ההלכתי, או היסוד הרוחני להלכה, להלכה פשוטה שנקראת בל תשחית, זאת ההכרה שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא יש בו גרעין חיובי. ברגע שאתה, חס ושלום, משחית, אם אני משחית משהו, זאת אומרת שאני לא מזהה את הגרעין החיובי שימצא בכל דבר. זה לא מצחיק. להיות אדם משחית זה להיות אדם לא מאמין. זה להיות אדם שלא מכיר את הערך החיובי של הבורא בבריאה. לכן אדם תקין או מתוקן לא ייקח את המיקרופון הזה ויזרוק אותו לרצפה. כי הוא יודע שאם בני אדם יצרו מיקרופון, אז כנראה שיש כאן איזה צורך חיובי. לא כל מה שכל מיני אדם שוצרים יש בו צד חיובי, אבל יש בו גרעין חיובי. לפעמים הוא מאוד גנוז, אותו גרעין. לכן אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה כלפי כל הבריות כולן, בייחוד אהבת האדם, שהיא המדרגה היותר עליונה שבבריאה, וממילא הגילוי האלוהי שיכול להופיע דרכה, דרך הבריאה שנקראת אדם, הוא יותר גבוה, יותר בעל משמעות, יותר בעל חשיבות. אהבת כל האדם בייחוד, וכדי שזה יהיה ברור, ואהבת כל העמים כולם. היהדות לא מחנכת לשנאת עמים. היהדות לא מחנכת כמו שאמרנו הרבה פעמים, עם ישראל חי ימותו הגויים. זאת לא הגישה. בדיוק הפוך. אנחנו יודעים שכל אדם שנברא, חביב אדם שנברא בצלם, כל אדם שנברא יש בו גרעין אלוהי, וודאי עמים שמבטאים איזה סוג של הופעה אלוהית ברמה של חברה, ברמה של ציבור, ברמה של עם. ודאי שיש לכל עם חשיבות. ודאי. למה אתם מרמים את הגבות? זה לא אומר שכל עם יגלה את הבורא שבו את החוב בצורה נכונה. דרך אגב, אני רוצה אולי רגע לעלות רגע. כשעם ישראל יצא ממצרים, והמצרים טובים בים, אז חז"ל אמרו, ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובים בים, אתם אומרים שירה. טוב, אז מלאכי השרת לא אמרו שיר. אבל מה קרה עם עם ישראל? אז ישיר משה ובני ישראל. טוב, אז נכון שבחלק מהפוסקים, אפילו במשנה ברורה מופיע, שלכם בשביל של פסח לא אומרים הלל שלם, כי מלאכי השרת רצו לומר שירה והקדוש ברוך הוא השתיק אותם. אבל סוף סוף קצת קשה על הדעה הזאת, כי יש גם דעה אחרת, קצת קשה על הדעה הזאת, כי הרי סוף סוף עם ישראל כן אמר שירה. אז ישיר משה ובני ישראל. אלא שצריך להבין שיש חילוק. יש חילוק בין ההנהגה המלאכית, מלאכי השרת ביקשו לומר שירה ואותם הקדוש ברוך הוא השתיק, לבין ההנהגה האנושית פה בעולם הזה. זאת אומרת, ההנהגה המלאכית, התפיסה המלאכית הרוחנית, היא בעצם רואה את השורש הרוחני של כל דבר. אז ביקשו מלאכי השרת לומר שירה על מפלתם של מצרים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הרי אתם השורש הרוחני, מצד השורש הרוחני. אתם יודעים שיש גם תפקיד לאומה המצרית? אז איך אתם יכולים להגיד שירה? אבל מצד הגילוי של אותו שורש רוחני במציאות, פה ברור שעם ישראל צריך להגיד שירה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בחוסר יצירת היחס הנכון בין השורש הרוחני לבין המציאות המעשית. עכשיו, כמובן, זה שאנחנו אומרים פה שירה בעולם הזה, זה לא כי אנחנו שונאים את האויב באשר הוא אויב, שונאים את מצרים. אנחנו שונאים את הופעתו המקולקלת שמפריעה להופעת הקודש הישראלי להופיע במציאות. המשך חוכמה מאיר הערה שלעולם ביהדות לא נמצא יום טוב שהוא יום טוב על מפלת האויב. אלא תמיד יום טוב על הצלתם של ישראל, הצלחתם של ישראל. למשל פורים שעברנו עכשיו זה דוגמה מצוינת. ביוד ג' הייתה מלחמה, ביוד ד' נחו היהודים. מתי החגיגה? ביוד ד'. בשושן נלחמו גם ביוד ד', בתדווה הייתה המנוחה. מתי פורים בשושן או בערים המוקפות של חומה מאז השובינו? בתדווה. אז אומר המשך חוכמה לעולם לא נמצא שאנחנו שמחים על מפלת אויב, באשר הוא אויב. אנחנו שמחים על הצלחת ישראל. ואם האויב מפריע להופעתם של ישראל, להופעת האלוהי דרך ישראל, אז אנחנו שמחים שאוסרה המחיצה שלא אפשרה את הופעת האלוהות הזאת דרך ישראל. אבל אנחנו לא שונאים את הדבר בעצמו. אנחנו שונאים את התולדה שהוא מוליד בעולם. ולכן אני חוזר רגע למלאכי השרת. מצד השורש הרוחני, אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. נכון. אהבת כל האדם בייחוד. נכון. ואהבת כל העמים כולם. נכון. חפץ עילויים ותקומתם הרוחנית והחומרית. נכון. לכן כשמלאכי השרת, או שיש בכל אחד מאיתנו איזה שורש רוחני של מלאך שרת כזה, שרוצה לומר שירה על מפלת האויב, מהמקום הפנימי הזה, זה באמת טעות. לכן הנשמה לא יכולה להגיד שירה. אם אפשר לומר על מפלת האויב. לכן מלאכי השרת באמת שרצו לומר שירה, כזו ברוך הוא השתיק אותם. מה פתאום? מעשה ידי טובים בהם אתם אומרים שירה? אבל זה המבט של מלאכי השרת. זה המבט של עולם השמיים. זה המבט של העולם הרוחני. זה המבט של העולם השורשי. אבל בהתגלות של אותו שורש במציאות, שהמצרים משעבדים אותנו ורודפים אחרינו ורוצים להרוג אותנו. פה ודאי אנחנו שמחים על מפלתם. לא על מפלתם. על מפלתם שמאפשרת את הופעתנו. אנחנו שמחים על הופעתנו, שלא יכולה להופיע בעולם, אלא דרך המפלה שלהם. זה לא משחק מילים, זה דבר אמיתי. לכן והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. עכשיו, איך אדם יוצר בנפש שלו, בשכל שלו, הפרדה, בין מצד אחד, ההכרה בערך של כל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, ומצד שני, במאבק, אפילו מעשי אם צריך, באותה התלבשות של אותו שורש רוחני בבריאה שלנו פה, שמעכב את הופעת המקור האלוהי הזה. זאת הבעיה. לכן להיות שטחי ושקרי, ולומר, אני שמח בהצלחתם של הגויים גם אם זה נגד רצון השם, או מהצד השני להגיד, ימותו כל הגויים גם ביחס להצלחתם והופעתם, הופעת הבורא דרכם, זה שתי הגישות הקיצוניות האלה ודאי לא נכונה. זה שקר. לכן מצד אחד, מלאכי השרת באמת לא אמרו שירה, כי הם מבטאים את השורש הרוחני החיובי, ועם ישראל ומשה רבנו כן אומר שירה. כי זה מבטא את ההופעה המקולקלת בעולם הזה. זאת נקודה מאוד עקרונית. ואני רוצה רגע לזעזע את הנפש, אם אפשר. מי ששם לב, אז הפסוקים בפרשת בשלח, כשעם ישראל רואה את המצרים טובים בים, אז יש שם פסוק שאורחיים הקדוש מדייק שם דיוק. וזה פשט הפסוק. ויר ישראל את מצרים מת, מה כתוב? על שפת הים. אם כן, האם המצרים טבעו בים? לא. הם טבעו בשפת הים. מה זאת אומרת? אומר אורחיים הקדוש במקום, תסתכלו. המצרים נכנסו לים. נקרא לזה התערבלו בים. הם עדיין חיו, הם רק גססו. ואז המים פלטו את הגוססים אל שפת הים. ואז אני מצא רגע איזשהו ציור. ואז המצרים, הגוססים, אפשר לומר, במחאות, שכבו בשורה על שפת הים, ואז נפחו את נשמתם כשאנחנו עומדים מלמעלה ומסתכלים עליהם מתים על שפת הים. כלומר, הם לא מתו בתוך המים, הם מתו על שפת הים. והיה חשוב שאנחנו נראה אותם מתים. למה? מה אכפת לנו? מה זה כל כך חשוב? וייר ישראל את מצרים, מת על שפת הים. מה היה רע א' אם היו מתים בתוך הים ולא היינו רואים אותם? ג' ב' מה היה רע אם היו מתים במים וכן היינו רואים? למה כל כך חשוב? וייר ישראל את מצרים את השפת הים. אז הגננת תענה, כדי להיות בטוח, העבד המשועבד צריך להיות בטוח שהמשעבד מת. כי העבד הרי הוא בא עם כל מיני דמיונות. אז הוא יכול לעלות על דעתו שהמשעבד הזה יקום משום מקום פתאום. כמו איזה אוף חול. לכן, תאמר הגננת ובצדק, שהיינו זקוקים לראות כעבדים, היינו זקוקים לראות שהמשעבד מת. אומר אורחיים הקדוש לא. יותר עמוק מזה. וירא את מצרים, וירא ישראל את מצרים את שפת הים, חשוב מאוד שאנחנו, עם ישראל, נראה את כישלונם ומיטתם של מצרים כדי שנחדד בתוכנו את האמונה שכל המכשולות שיופיעו על ציר ההיסטוריה דרך אומות העולם שלא יאפשרו להופיע את סגולת ישראל, את הקדושה האלוקית דרך עם ישראל, לכל המכשולות האלה לסוף יש תקנה. וירא ישראל את מצרים את שפת הים, המחיצה הנקראת מצרים שחצצה בעד הופעת האור האלוהי דרך עם ישראל בהיסטוריה, המחיצה הזאת הוסרה. אז לכן חשוב מאוד שאנחנו נראה את המצרים מתים על שפת הים. זה לא שנאת המצרים, זה הכרה בהופעה האלוהית שמתאפשרת סוף סוף להופיע לאחר שברור לנו שהמצרים מתו. זה צריך להיות ברור. אז אין שום סתירה בין ביקשו מלאכי השרת לומר שירה והקדוש ברוך הוא נזף בהם לבין הזה של משהו בני ישראל, עד כדי כך שלא רק שרנו אלא אפילו היה חשוב שנראה את כסיסתם על שפת הים. אורחיים הקדוש. אין שום סתירה בין הכרת הערך הרוחני השורשי לבין ההבנה של המציאות המעשית המסובכת. ולכן אנחנו צריכים לחנך את עצמנו מצד אחד לאהוב כל בריאה, ומצד שני לדעת שאם אותה בריאה היא גורמת להבדלה וחציצה בהופעת האור האלוהי, אנחנו שמחים על מפלתה, לא כי אנחנו שמחים על מפלתה. אנחנו שמחים על מפלתה כי היא זו שמאפשרת, המפלה מאפשרת, את ההופעה של האור האלוהי שעד עכשיו נמנע מלהופיע בעולם. לכן שום סתירה, עוד פעם, אהבת הבריאות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה. אהבת כל האדם בייחוד ואהבת כל העמים כולם. חפץ צילויים ותקומתם הרוחנית והחומרית, הרצון שבאמת הם יתעלו ויתרוממו ויופיעו בעולם את מה שהם צריכים להופיע, את אותו בורא שנמצא בתוכם בבריאה שלהם. והשנאה צריכה להיות רק על הרשעה והזוהמה שבעולם. ואם אדם לא יודע לחלק את זה בתוכו, אלא הוא הופך את הרישה והזוהמה, את כל המעטפת, הוא הופך את זה למהות של, של הבריאה שמגלה את הקלקול, את הרע, את ה... וכו'. אז אומר הרב, אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו להשם קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. חלק מאיתנו זה הפסוק שמתחילים איתו את תפילת שחרית. מה התפילה הזאת אומרת? מה הפסוק הזה אומר? הודו להשם קירו בשמו. יפה, מי צריך להודות? מי צריך לקרוא? הודיעו בעמים עלילותיו. אז אם אדם יתפלל שימותו העמים, אם אדם לא יחלק בין פנימי לחיצוני, אז מה הוא אומר? הודיעו בעמים עלילותיו, איך הודיעו בעמים עלילותיו? לכן מי שלא שייך לחילוק הזה, הוא לא יכול, אי אפשר כלל לבוא לידי רום הרוח של הודו לה' קירו בשמו הודו בהם מלותיו, בלא אהבה פנימית. והאהבה הפנימית הזאת היא מעומקי לב ונפש. ולכן אנחנו רוצים בהצלחתם של הגויים. להטיב לעמים כולם. כמובן הצלחתם החיובית שתגלה את הבורא בבריאה, לא את כל הקלקולים, בכל הקלקולים, בכל הרשעה, בכל הזוהמה, בכל הלבושים השליליים שהם מונים, שהם יוצרים הפרעה מהופעת האור האלוהי, בכל הרשעה הזאת אנחנו נאבק, זה ברור. אבל מבחינת השייכות הפנימית, הגרעין הפנימי, זה דרך אגב, זה לא הולך חינם, שהגמרא במסכת ברכות אומרת, הרב מסביר בעינייה, שלעולם ירוץ אדם לקראת המלאכים, והלוואי שיזכה להבדיל בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם. ויש אפילו ברכה על מלך אומות העולם, שהוא נציג כלל האנושות. כמובן, כל מה שהוא רוצה לגרום לנזקים בהופעת האור האלוהי דרך עם ישראל, זה ודאי בשום פנים ואופן לא נקבל. והחילוק הזה הוא צריך להיות ברור. לכן עוד פעם, אומר רב עוד פעם, בלא אהבה פנימית, מעומקי לב הנפש, להטיב לעמים כולם, לשפר את קנייניהם, לאשר את חייהם, אי אפשר להגיע לידי רום הרוח של הודו להשם, קירו בשמו. ולכן התכונה הזאת של המסוגלות לאהוב את כל הבריאה כולה, ולדעת להיאבק רק בהתלבשויות השליליות שלה, אבל את התוך הפנימי לאהוב, היכולת הזאת לדעת לחלק, לעשות איזה מין מלאכת בורר כזאת, מלאכת דש. אז תכונה זו היא שמסגלת את רוחה דמלכה משיחה לחול על ישראל. משיח בא לא רק לגאול את ישראל, משיח בא לגאול את העולם. ואם אדם שואל את עצמו אם הוא משיחי, שואל את עצמו אם הוא משיחי באומן החיובי, כן? האם הוא מבין את המשמעות של תיקון עולם ברובד הכללי. לפי זה צריך להיות שלום עם כל העולם, שהשלום הזה הוא יופיע דווקא בצורה מאוד מדויקת דרך ההבדלה. כלומר, יש לשלום שלושה סעיפים על פי הרמב"ם. שלושת סעיפי השלום. יכול לכתוב על פתק, לשים בקיר, אתה תראה שבסוף זה מה שיקרה. כל חוזה השלום שיכתבו, כחרס הנשבר, כי אפר שאין בו ממש. זה לא רלוונטי. מה עם שלושת תנאי השלום? תנאי ראשון. כל גוי צריך לשמור שבע מצוות בני נוח כי השם ציווה. אם כן, כל גוי צריך לייחס את עצמו כנברא ביחס נכון אל הבורא. ב', כל גוי צריך לדעת שהמסלול שדרכו הבורא מתגלה בבריאה הוא עם ישראל, ולכן עם ישראל, ולכן הוא צריך להבין שעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל בארץ ישראל, ולכן אין שתי מדינות לשני עמים. יש ריבונות לאומית ישראלית טוטלית מוחלטת ודאית אחת בלבד של עם ישראל. לזה קורא הרמב״ם עבדות, שלא ירימו ראש בישראל וכו', על פי הפסוק. והדבר השלישי, כדי שיהיה ברור שההתגלות האלוהית שמתגלה דרך עם ישראל בארץ ישראל עוברת דווקא ורק דרך ריבונות לאומית ישראלית בלבד, אז אותם הגויים צריכים לעשות שירות לאומי לטובת ביסוסה של המערכת שמאפשרת את תופעת האלוהות דרך עם ישראל. קורא לזה התורה, אומר הרמב״ם, מס שירות לאומי. אם כן, שני תנאי שלום המחולקים לשלושה. א', יצירת היחס הנכון בין בורא לנברא שלא מצאו בני נוח כגוי. ב', יצירת היחס הנכון בין הבורא לנבראים על ידי ההכרה שהבורא מתגלה בנבראים דרך עם ישראל, בארץ ישראל. ולכן, אין מדינה בארץ ישראל חוץ ממדינת היהודים. ב', אתם מחזקים את מדינת היהודים על ידי שירות לאומי שאתם עושים כדי לפתח את הופעת הבורא בבריאה. זהו. אם כן, שבע מצוות, חוסר שאיפה פוליטית ושירות לאומי. אני צריך לקרוא את זה ברמה או שאתם מאמינים לי?
מאמינים.
ברור. מאמינים. ישראל מאמינים בלי מאמינים. מה המקור? הפסוקים בתורה. מה המקור ברמה? מלכות מלאכים. ידעתי שאני בסוף אצטרך לקרוא את זה. ברור. איפה הרמה? מין הרמה? לא, כדאי לכתוב מקור. פעם אחת לעשות סדר. רק שנייה, רק אני אקרא את זה ברשותך, שלא נתפזר. הלכות מלאכים. הלכות מלאכים, פרק ו'. אני מתחיל בהלכה א'. אין עושים מלחמה עם אדם בעולם. דרך אגב, לפי זה משמע שגם עם המלאק, אלא אם כן הוא לא נקרא אדם. אז אין עושים מלחמה עם אדם בעולם. עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצווה. הרמב״ם על פי גמרות מסביר מה זה מלחמת מצווה, מה היא מלחמת רשות. מלחמת רשות אחת משתי אפשרויות. או להגדיל שטח הממלכה, או להרבות כבוד המלך. מלחמת מצווה, אחת משלוש אפשרויות, או מלחמה בעמלק, או מלחמה בזין עממים, ששתי המלחמות האלה היום לא רלוונטיות, כי אנחנו לא יודעים מי עמלק, מי זין עממים, כי בסנחריב בלבל את האומות. המלחמה הרלוונטית היום, עזרת ישראל מי הצר שבא עליהם. לכן לא שוויון בנטל, אלא מצווה, שוויון במצווה. עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, זאת אומרת, לעזור לעם ישראל מיד האויב שרוצה לפגוע בתוכנו, שרוצה לפגוע בנו. לכן אין עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת הרשות, אחד מלחמת מצווה. הרמב״ם לא מחלק בקריאה לשלום בין מלחמת מצווה לרשות. יש כאלה שאומרים קריאה לשלום רק מלחמת רשות, מלחמת מצווה אין קריאה לשלום, מיד עושים למלחמה. שנאמר, כך מסביר הרמב״ם, אבל שאין הבדל, כי תקרא ולר להילחם עליה וקראת אליה לשלום. עכשיו, מה הם תנאי השלום? אומר הרמב״ם. אם השלימו וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן, אם כתנאי ראשון שבע מצוות בני נוח, קראנו לזה בכותרת כללית יצירת יחס בין בורא לנברא אצל אומות העולם, אין הורגים מעין נשמה, לא יוצאים למלחמה, והרי אין למס. תכף נראה מה זה המס. שנאמר, יהיו לך למס ועבדוך, אם כן, מס ועבדות. קיבלו עליהן המס ולא קיבלו העבדות, או שקיבלו העבדות ולא קיבלו המס, אין שומעים להם עד שקבלו שניהם. מה זה העבדות והמס? והעבדות שיקבלו, נא להקשיב כל מנהיגנו, הוא שיהיו נבזים ושפלים למטה, ולא ירימו ראש בישראל, אלא יהיו כבושים תחת ידם, ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם. דברים פשוטים. הקמת מדינה על ידי עם ישראל בארץ ישראל, יהיו כבושים תחת ידם, לא ירימו ראש בישראל. אנחנו לא רוצים לבזות אף אחד, אבל שרמה אומר שיהיו נבזים ושפלים למטה, זה לא שאנחנו רוצים להתעלל במישהו חוזר שלום, אלא שיהיה ברור שההתגלות האלוהית במציאות מתגלה דרך עם ישראל בארץ ישראל. כדי שזה יהיה ברור, אז הם צריכים גם לעשות שירות לאומי, והמס שיקבלו, שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם ובממונם, כגון בניין החומות וחוזק המצודות וכו'. אם כן, שלושת תנאי השלום. שבע מצוות בני נוח, עבדות ומס. מה אתם זזים באי נוחות על הכיסא? זה ברור. כך יהיה. בגלל זה הם הפכו. כן, לא. השאלה, האם פועל הבניין יודע בשביל מי הוא בונה את הבניין? אם העבודה הזרה יודעת שהיא זרה, אז בסדר. לא שאנחנו בעד עבודה עברית, אבל לפחות שהעובד הזר ידע שהוא עובד זר. אבל אם העובד הזר בטוח שאני עזר פה, שהוא בונה לי את הבית, והוא בא לבית העתידי, אז למה אני רומז? שהרי הפסוק בנביא אומר, והגמרא מביאה אותו במסכת ברכות, במסכת ברכות, שלעתיד לבוא, מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל, לעתיד לבוא ועמדו זרים וראו צונכם. אם כן, המצב האידיאלי זה שעם ישראל ילמד תורה, והזרים יראו לנו את הצון. כן, אם הזרים רואים את עצם כזרים, והם רואים לנו את הצון, אז אפשר עוד להבין. אבל אם הזרים חושבים שהם בעלי הבית, אז יש כאן בעיה חמורה. אז אני מדבר ברור. אז יש הבדל גדול בין עובד תאילנדי לעובד... איזה פלסטיני, איזה המצאה? אין פלסטין, זה המצאה שלהם. לעובד ערבי. התאילנדי יודע שהוא בא לעשות קצת קופה וללכת. העובד הערבי בטוח שזה המדינה שלו. לכן, ועמדו זרים וראו צונכם, זה מי שיודע שהוא זר. מי שמתייחס אל עצמו כזר, אבל לא מי שחושב שהוא בא לבית. כן, מה רצית אליי?
מה יחס לגויים שאינם יודעים שהם שומרים שבע מצוות, או עד חלקם שבע מצוות?
גם הרמב״ם, כשהוא אומר שגוי ששומר שבע מצוות בני נוח, הוא נקרא חסיד אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא, זה גוי ששומר שבע מצוות בני נוח כי השם ציווה. לא כי זה הגיוני, ולא כי זה מוסרי, ולא כי החבר'ה עושים את זה, אלא כי אלוהים ציווה. אז יכול מאוד להיות אדם ששומר שבע מצוות בני נוח כי זה מוסרי. כי זה מה שמקובל בחברה המודרנית. הוא לא נקרא חסיד אומות העולם, אין לו חלק לעולם הבא. זה לא הגוי שעליו מדובר פה. לכן כל הגויים שירצו לשבת בסופו של דבר בארץ ישראל, יצטרכו לעמוד בשלושה תנאים. א', קיום שבע מצוות בני נוח כי השם ציווה. ב', קבלת ריבונותה של מדינת ישראל באופן בלעדי בארץ ישראל. ג', חיזוק וביסוס מדינת ישראל. בשירות צבאי או בשירות אזרחי, קוראים לזה היום. פשוט. איזה נאיביות במכון מאיר. איזה תמימות. טוב, אוקיי. אז נסתובב עוד הרבה סיבובים, נעשה כל מיני חוזים, נעשה הסכמי שלום, המזרח התיכון יחשב לנו כחדש, והוא עדיין מאוד מאוד ישן. כן. אני זוכר את האופוריה של הסכמי אוסלו, שכולם היו בטוחים שהעולם משתנה. כן. הארורים האלה, בוא נוסיף שתי המילים החשובות האלה. כן.
יש נטייה, מישהו שאתה תופס את מוביל גדול אליה, מקנב או יחס עוין. אם הגויים תפסו אותנו כמשהו
נעלה. אנחנו לא נעלה, אנחנו אמר, אתה שמעת ממני את המילה נעלה מהם?
יש הרי גם מדרגות, אדם
ועשה. אני דיברתי על זה עכשיו פה?
לא, אני...
אתה שואל? אוקיי, אתה שואל אם אנחנו גזענים. זאת השאלה?
מול
הערבים. לא. כל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא יש לה תפקיד.
פשוט נראה לי זה דמיוני שהם יקבלו.
אוקיי, גם הקמת מדינת ישראל כשהיינו בשואה זה היה מאוד דמיוני. לא יש בזה משהו, יש בזה משהו. היינו כחולמים. למה לא היינו חולמים? כי לפעמים חלומות מתגשמים. אז בעם ישראל חלומות מתגשמים. היינו כחולמים, כף הדמיון. כי אצלנו החלום הוא מציאות. אז כל החלומות שחלמנו עד היום, ברוך השם, התקיימו. עובדה. עובדה שאנחנו פה, ברגע זה כאן. תשאל את הסבא והסבתא שלך, האם הם חלמו שהנכד שלהם ילמד תורה בירושלים, לפני 70 שנה כשהם היו, איפה שהם היו. הם היו? סבא רבא, שם יקום דמה. הם לא חלמו על זה. והנה אתה פה. והנה אנחנו פה. ואנחנו פה, ואנחנו חזקים, ומתפתחים, ומתקדמים. עובדה. תגיד, אתה, אנחנו חלמנו לפני מלחמת ששת הימים שנגיע להר הבית ביהודה ושומרון? היינו מוכנים לכבות את האור כבר. היינו לפני כיבוי אורות כללי. כמו הבדיחות השחורות שהיו באותם ימים. והנה הגענו. האם אנחנו יודעים מה לעשות עם המתנות הגדולות האלה? כנראה שעוד לא. אז אנחנו צריכים עוד להתברר על עצמנו. בסדר. אבל עובדה. לכן ברמת ההיגיון אני מסכים איתך שאם לפי החשבון שלפנינו יש רק עוד 227 שנה עד סוף ההיסטוריה, זה נשמע קצת הזוי ברמה ריאלית מציאותית שתוך 227 שנה, מקסימום, זה יכול להיות לפני כן דרך אגב, הכל יגיע לתיקונו. באמת נשמע קצת הזוי. אבל מה אתה דואג לקדוש ברוך הוא? יש, חוץ מבני אדם יש גם עוד מישהו שמנהל את העולם פה. אנחנו נעשה את שלנו והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. יכול לשאול אותך שאלה אישית? האם לפני 5 שנים תיארת לעצמך שתהיה פה? בחיים לא, אתה רואה? לפעמים דברים מזוהים קורים. זה נכון, זה גרשון ממרום זקנך הלבן, אתה יודע שאתה צודק. זה גם נכון. לאמת של עוד 5, אלא עוד 50 שנה. גם זה נכון. בסדר, אז הנה עובדה, ברוך השם, לא רק בני אדם מנהלים את העולם. כשהדגש הוא לא, על המילה, לא רק. למרות שנדמה לנו שכן. לכן, האם יש לנו חס ושלום שנאה כלפי אומות העולם? לא. לא. האם יש לנו מאבק נוקב איתם? יכול מאוד להיות שכן, ודאי שכן. אבל על מה המאבק? המאבק לא על כבוד ולא על טריטוריה. המאבק האם הם מאפשרים, עוזרים, או חד ושלום מונעים את הופעת האור האלוהי דרכנו. יאמר פלוני, הרי גם אנחנו בעצמנו לא יודעים שזה התפקיד שלהם והתפקיד שלנו. בסדר, אז קיבלנו 6,000 שנות היסטוריה. כדי לברר את זה דרכנו. נכון. לכן כל זמן שאנחנו יודעים לעשות את החילוק הזה, אנחנו שייכים לתכונה של רוחה דמלכה משיחה. המשיח לא יגאל רק את ישראל, המשיח יגאל את העולם. ולכן בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, בין אם זה בתורה, בין אם זה בתנך, בין אם זה אצל התנאים, בין אם זה אצל המוראים, בין אם זה אצל ראשונים, בין אם זה אצל אחרונים, בין אם זה בבית המדרש הזה של מכון מאיר, בין אם זה בשיעורים שלנו. בכל מקום שאנחנו מוצאים רמזים של שנאה כלפי אומות העולם, זה לא כלפי המהות, זה כלפי ההתלבשות, הלבושים. בכל מקום שאנו מוצאים רמזי שנאה, הרינו יודעים ברור שהכוונה רק על הרשעה, על ההתנהגות, על הדעות, על הרצונות, על המעשים, אבל לא על המהות. שהיא הרשעה, שהיא מרתקת בחוזקה, לצערנו הרב, את האיגוד של עמים רבים, גם בהווה, ובייחוד בימים מקדם, כאן הרב פותח סוגיה באורות הקודש, מדבר עליה באריכות רבה, ובייחוד בימים מקדם שהייתה זוהמת העולם יותר מסועבת, שהאדם היה יותר פראי, כמו שהרב כותב בורות הקודש, דברים ארוכים, אין לנו כרגע זמן להאריך בזה, למרות שהם דברים מאוד חשובים. אבל עלינו לדעת כי נקודת חיים, אור וקודש, תמיד לא זזה מהצלם האלוהי שנכנן בו האדם בכללו, וכוננו בו קולם ולשון, כל אחד לפי ערכו, וגם במצבים היסטוריים שאתה הזכרת מקודם, מצב קשה השואה, גם במצבים היסטוריים קשים ביותר שבהם לכאורה עבד הצלם אלוהי מן האדם, עדיין גרעין אלוהי, פנים פנים פנימי, תת 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 תת, אם אפשר לומר, מתחת לפני השטח, תמיד לא זזה, או לא זז אותו הגרעין האלוהי, וגרעין קודש זה ירומם את הכל. והצדיקים, הם יודעים לכוון לגרעין הזה. כמו שאנחנו אמרנו כמה פעמים, שהרב כותב בשמונה קבצים, שאפילו המלאק, שעליו נאמר מחות עם חטא המלאק מתחת השמיים, וגם פה בפרק הזה אומר הרב, אבל מעל השמיים, פסקה ו', אבל מעל השמיים, ואפילו המלאק אינו נמחה כי מתחת השמיים, אבל על ידי הזיכוך מתעלהו לשורש הטוב אשר הוא מעל השמיים, ונכלל הכל באהבה עליונה, אז אפילו המלאק, שעליו אמרה התורה, וזה מצווה מדאורייתא, למחות את אותו, את זכרו, מתחת השמיים, אומר הרב בשמונה קבצים, בנוסף על הפסקה פה, שעד שלא נדע לצרף את אותו גרעין אלוהי, חיובי, שנמצא אצל המלאק מעל השמיים, בעולם הזה הוא לא יכול להתגלות. אבל עד שצדיקים תיאוריים לא ידעו להתחבר לאותה נקודה הפנימית הזאת מעל השמיים, ולצרף אותה לכל גרעיני הקודש שנמצאים פה מתחת לשמיים, אז הגאולה לא תופיע. אז זה קצת נשמע מסובך מאוד. כלומר, גם לו יהיה, או לא תהיה, מציאות כזאת, שנדע לרכז את כל גרעיני הקודש שנמצאים פה במציאות של העולם הזה, אבל לא נדע לצרף עליהן את אותה גרעיניות קודש מעל השמיים, שהיא בשורשו של המלאק, לא תוכל להופיע גאולה. זה מדרגה, זה לא פשוט. כמו שהרב אומר, שצריך כוח גדול ותארה עצומה. איך אדם מגיע לייחוד נשגב זה, לגלות את הייחוד האלוהי, אפילו דרך הגרעין המלאקי הזה שנמצא מעל השמיים. אני חוזר לפסקה שלנו, וגרעין קודש זה רומם את הכל, ומתוך נקודת חיים זו אנו חפצים את העילוי הגמור שיחול בעולם. את אור הצדק והמשרים המתאחד עם, אור, עם האור התפארת גבור והנצח, פה זה רמזים יותר פנימיים, והשלמת היצור כולו, ומרכז השלמת היצור זה האדם, והאדם וכל אגפיו בהתחילה, זאת הנשמה הפנימית המונחת בעומק הדעת של כנסת ישראל. התכונה הישראלית זה השייכות לאותו גודל פנימי אלוהי שנמצא בכלל הבריאה ובכלל האדם. וזה יכול גם להסביר למה אנחנו כעם ישראל כל הזמן חשוב לנו מה יאמרו עלינו, מה חושבים עלינו. כי יש לנו שייכות לגאול את הכל. אז אכפת לנו מהכל. זה שלא תמיד אנחנו יודעים לתרגם את השייכות אל הכל בכיוונים הנכונים, גם זה נכון. זה ברור שזה נכון. וכאן מקור הבעיה. אבל בגרעין הפנימי, אנחנו באמת שייכים אל הכל. אז אנחנו שייכים אל הכל. טוב. כמובן, הפסקה הזאת היא לא פסקה בלעדית. דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. הפסקה הזאת צריך לחבר אותה גם לפסקאות אחרות, כמו למשל פסקה ב', שנכון, שאנחנו יודעים שהבורא נמצא בבריאה, בכל הבריאה כולה. לכן, אהבת כל המעשים כולה מקודמת לכל. מרכז המעשים זה האדם, אבל מרכז האדם זה ישראל. אז הגרעין התמציתי, האלוהי, נמצא בישראל. אז מתוך אהבת ישראל נגיע לאהבת הכל. אז ברעיון אנחנו רוצים אהבת הכל. במציאות מתחילים באהבת ישראל. דיברנו על זה כמה פעמים. טוב, בשבוע הבא אנחנו נפגשים ביום שני פעם אחרונה בעצם. פעם אחרונה בזמן הזה, בעזרת השם. טוב, אז או שנלמד עוד פסקה פה בפרק הזה, או שמשהו לפסח, נראה כבר, אולי ננסה להרוויח עוד פסקה פה. יום שני זה יום ניקיונות. ראשני או ראשון, ידידיה?
שני.
אז יכול להיות שלא יהיה שיעור, כי הניקיונות זה עד אחת. טוב, אז אם לא יהיה שיעור ב-12 בצהריים, אז חג שמח וקשר. ואם יהיה, אז נרוויח. ואם לא יהיה, אז גם נרוויח. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.